שלום לכולם. בשלושת השיעורים עד היום עסקנו בהלכות עבודה זרה, ואת שלושת השיעורים הבאים נקדיש לאיסורים אחרים, אבל שמצד הטעם הדקרה שלהם עדיין הם קשורים לענייני עבודה זרה, כפי שנראה מיד, אבל היום כאמור אנחנו מניחים לענייני עבודה זרה ועוברים לאיסורים שעומדים בפני עצמם. השיעור היום יעסוק באיסור הקפת הראש, איסור הקפת פאות הראש, טעמו, פרטיו, הלכותיו, ובעזרת השם את שני השיעורים הבאים נקדיש לשני איסורים נוספים מקבילים לאיסור הקפת הראש. האחד הוא איסור השחטת הזקן והגילוח בתער, ואת השיעור השלישי לענייני כתובת קעקה. אז כאמור, לאחר שלושה שיעורים בענייני עבודה זרה, אנחנו עוברים עכשיו לשלישייה הבאה, הקפת הראש, השחטת הזקן ואיסור כתובת קעקה. איסור הקפת הראש מקורו בתורה בפרשת קדושים, כך נאמר שם: לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. הרמב״ם, הן בספר המצוות בלא תעשה מם ג', הן במשנה תורה בהלכות עבודת כוכבים פרק י' ב' הלכה א', מסביר שטעמו של האיסור הזה הוא כדי שלא להידמות לאנשי הדת של העבודה זרה, לכמרי העבודה זרה, שככל הנראה נהגו להקיף את פאות הראש והיו מותירים רק את השיער העליון שבראש. כך כותב הרמב״ם בספר המצוות, והזרה מזה גם כן, כדי שלא נתדמה לעובדי עבודה זרה, כי כן היו עושים כומרי עבודה זרה שהיו מגלחים שיער הצדעים לבד. כאמור, האיסור, איסור הקפת הראש, הוא כמובן איסור עצמאי, איסור שעומד בפני עצמו, ואף על פי כן, הרמב״ם כורך אותו כאן לענייני עבודה זרה, מסביר שמטרת האיסור היא ההרחקה מעבודה זרה, וממילא, כמו שהסגרתי מקודם, שונה הרמב״ם את ההלכות האלה במסגרת הלכות עבודת כוכבים ומזלות. בפרק ה-12 מלכות עבודת כוכבים, מביא הרמב״ם את הפרטים האלה של הקפת הראש, ולאחר מכן גם השרטת הזקן, וכתובת קעקה, הכל במסגרת הזאת של הלכות עבודה זרה. השלכה הלכתית מאוד מאוד מעניינת, כמובן לא התקבלה להלכה, אבל בכל זאת מעניינת מאוד על החיבור הזה, שבין איסור הקפת הראש לבין הלכות עבודה זרה, מצאתי בשו"ת קול מבשר. רבי משולם רטה, מפוסקי מורנו, כבר נפטר כמובן, אבל כתב כמה וכמה תשובות ידועות בימי קום המדינה. על כל פנים, הוא בספרו בשו"ת קול מבשר, בחלק הראשון, סימן י"ח, מצטט תשובה של התשבץ. התשבץ, שעוד נזכיר את התשובה הזאת בהמשך, מוחה על זה שבמקומו אנשים היו מקלים באיסור הזה של הקפת הראש, אנשים היו מקצצים את פאות ראשם, ובתוך דבריו כותב התשבץ, והרי הם כאילו עברו על כל התורה. כך אומר התשבץ, מי שמקצץ פאות ראשו, הרי הוא כעובר על כל התורה. ותמה הרב רטה בשו"ת קול מבשר, הרי אנחנו פוסקים שמומר לדבר אחד אינו מומר לכל התורה. יש לנו הלכה שמי שעובד עבודה זרה או כאילו ביטל את כל המצוות, או מי שמחלל שבת, אבל בן אדם בסדר, הקיף פאת הראש, זה מאוד לא בסדר, איסור דאורייתא, אבל למה אתה אומר כאילו עובר על כל התורה כולה? למה התשבץ מחמיר עד כדי כך, שואל הרב, על אותם אלה שמקצצים פאותיהם? ועל כך הוא משיב, ולכאורה יש לומר, דלדעת הרמב״ם, טעם איסור גילוח פאות הראש והזקן, הוא משם שכן היה דרך כומרי עבודת כוכבים, אם כן הוא משום לטה ואביזרה דעבודה זרה. ממילא מומר לעבודה זרה, הוא מומר לכל התורה כולה. אם כן, אומר פשוט כל מבשר, איסור השחטת פאת הראש בהשקפת הרמב״ם הוא ממש חלק מלכות עבודה זרה. אביזרה יהודי עבודה זרה. כמובן, מי שעובד עבודה זרה, הרי הוא כמומר לכל התורה כולה, ולכן אמר התשבץ, מי שמקצץ פאות ראשו, גם הוא כמומר לכל התורה כולה. טוב, הרב רטה עצמו, במשך דבריו, כמובן חוזר מן ההצעה הזאת, אבל בכל זאת, ודאי שמדובר על כיוון חשיבה מעניין, שכאמור מראה עד כמה שייכות הלכות הקפת הראש והשחטת הזקן וכו', למערכת הכללית של הלכות עבודה זרה. כאמור, לדעת הרמב״ם, טעם הדקרה, אסור להשחית פאת הראש, כדי לא להידמות לאנשי הדת שעובדים עבודה זרה. והנה, בסימן שעוסק בהלכות הקפת הראש, בטור, יורה דעה, סימן גוף פי א', הטור מצא כאן לנכון להעיר על עצם התופעה הזאת של טעמי המצוות ברמב״ם. וכך כותב הטור, הוא מצטט את הרמב״ם שאומר שאסור להקיף פאת הראש כדי לא להידמות לעובדי כוכבים. ועל זה כותב הטור, גם באלו כתב הרמב״ם שעשרה מה כתוב מפני שעושים כן עובדי כוכבים. אבל אז תמה הוא מוסיף הטור ואומר, וזה, כלומר הטעם הזה, אינו מפורש, ואין אנו צריכים לבקש טעם למצוות, כי מצוות מלך הם עלינו, אף לא נדע טעמן. כלומר, הטור כאן תמה, מה לך הרמב״ם, ומי שלמד פעם מורה נבוכים, וזה מופיע הרבה גם בספר המצוות ובמשנה תורה, יודע שהרמב״ם עסק הרבה בטעמי המצוות, והרבה מאוד מצוות קרח בעניין הזה של ההרחקה מעבודה זרה, אבל הנה כאן, באיסור הקפת הראש, בא הטור ותמה על הרמב״ם. למה? מדוע? מה הקשר ב... או גם אם נכון אולי שזה הטעם, היות שהוא לא מפורש בתורה, למה בכלל אתה עוסק בזה? למה זה חשוב? הבית יוסף שם, על דברי הטור האלה ביורי דעה בדף קוף פי א', מבקש להליץ בעד הרמב״ם, ולומר שהרמב״ם בעצם לא חידש כאן את הטעם משלו, אלא על הטעם הזה מפורש בכתוב. כותב הבית יוסף, ומכל מקום המצוות האלו נראה לי, שלא נתן בהם טעם הרמב״ם מדעתו, אלא מדעת הכתוב, שמצען מוקפות מלפניהם ולאחריהן, ממצוות הנאסרות משום חוקי הגויים וכו' וכו'. כלומר, טוען כאן הבית יוסף, טענה מאוד מעניינת, והיא, יש דברים שנחשבים כאילו מפורשים בתורה, נכון, הם לא כתובים, אבל ההקשר הוא כאילו מפורש. כלומר, היות שאיסור הקפת הראש קר בפרשת קדושים, בין היתר במסגרת איסורי עבודה זרה, ככל הנראה האיסור הזה באמת קשור לעבודה זרה. טוב, אז זה משיב על קושיית הטור, מניין בכלל הרמב״ם הטעם הזה. זה לא משיב על קושיית הטור, שלפיה למה בכלל צריך לחפש את הטעם? למה חשוב כל כך לרמב״ם לומר שהאיסור הזה הוא חלק מהלכות עבודת כוכבים? ועל השאלה הזאת באמת אין תשובה ברורה. למה בעצם היה חשוב לרמב״ם הנקודה הזאת? ככל הנראה, הרמב״ם באמת חשב, או בתשובה לשאלת הטור, הרמב״ם באמת חשב שיש בהחלט חשיבות שנדע מניין בא האיסור, מה רצון התורה, מה מגמת התורה, בכל הנושא הזה של הקפת הראש, ולכן חשוב היה לרמב״ם לציין שמדובר על איסור שיסודו בחובה להתרחק מעובדי עבודה זרה. היות שהבית יוסף הזכיר את ההקשר של האיסור שם במסגרת עניינים שקשורים לעבודה זרה, צריך אולי לציין עוד הקשר נוסף של איסור השחטת הראש, והוא איסור שנזכר פעמיים בתורה, גם בחומש ויקרא בפרשת אמור לגבי הכהנים, וגם בפרשת ראה לגבי כלל ישראל, וזה איסור קורחה על המת. ורדנו כבר ראשונים ומפרשי התורה מה היחס בין האיסור הכללי של הקפת הראש לבין האיסור הספציפי לקרוח קורחה על המת. אבל היות שהדיון הזה של האיסור להתגודד ולקרוח קורחה על המת הוא זוקק דיון בפני עצמו, אני מבקש שלזה נניח כרגע, כי עוד ארוכה הדרך לפנינו באיסור הקפת הראש. אם כן, דעת הדקרא לדעת הרמב״ם שלא להידמות לעובדי עבודת כוכבים. בתורת הקבלה והחסידות ייחסו חשיבות רבה מאוד לעניין הזה של גידול הפאות וגידול הזקן. צורתם הטבעית של הפאות והזקן כהולכת ומשתלשלת מן הראש כלפי מטה, מבדד את החיבור שבין עליונים ותחתונים, את היכולת לקשר בין הקדושה העליונה, מה שקרוי בלשון החסידות המוחין, המחשבות, הראש, ובין עולם העשייה, עולם הפעולות שהוא בא לידי ביטוי בגוף. הפאות והזקן הם אלה שיורדים מן הראש אל הגוף. ועוד הסבירו בחסידות שהשערות מבטאות את השיעורים, אותן אותיות בדיוק. השיער, השיעור הוא משהו קצוב, משהו מוגדר, משהו שבא לתת גבול. גם השערות לוקחות את כל עולם המוחין האינסופי, המחשבות, החלומות, התחושות, הרגשות, האמונה, ואת כל הדברים האלה הם מקבלים שיעור, מקבלים צורה, מקבלים מידה, כאשר הזקן והפאות מבטאים את הירידה הזאת, את ירידת השפע מן הראש לעבר הגוף. טוב, לשם מה אני מזכיר את הדברים? דברי קבלה וחסידות. אני חושב, ואומנם אני יודע שזו דרשה, או בכל זאת דרשה שקרובה לליבי, אולי יש מקום לחבר את דברי החסידות הללו עם אותה נקודה שכל כך חשובה לרמב״ם, שאיסור הקפת הראש יסודו בענייני עבודה זרה. הפאות הארוכות הזקן, מאז ומקדם מהווים סימן היכר לבני העם היהודי. מאז ומקדם מעבדים דרך להבדיל בין מישהו יהודי ובין עובדי עבודה זרה. ההבדלה הזאת באה לידי ביטוי בחזות החיצונית, אבל היא כמובן משקפת הבדל מאוד פנימי, ונראה לי שזה ההבדל שעליו דיברו חכמי החסידות. כלומר, עובדי עבודה זרה בהמון המון מקומות רואים שעיקר הטעות היא בניתוק החומר מהרוח, בניתוק הנשמה מן הגוף, בניתוק הדת והקדושה מחיי המעשה. זו עבודה זרה. המשמעות של היהדות היא הקדושה שחלה בתוך החומר, הנשמה שמפעמת בתוך הגוף. ואם נכון הדבר שאפילו רק על דרך הסמל והמשל, הזקן והפאות מבטאים את החיבור הזה שבין רוח לחומר, שבין מוחין לבין מעשים, הרי שבאמת מי שמקצץ פאות ראשו, מי שמגלח את זקנו, בעצם נדמה לעובדי עבודה זרה. הוא הולך בדרכם של עובדי עבודה זרה, הוא מפספס את אותו סמל שאומר אנחנו מבקשים לחבר את הנשמה עם הגוף. עד כאן בעצם פתיחה לכל הנושא הזה. כאמור, איסור בטעם הדקרה, זה שאסור להקיף את פעת הראש, כאמור, זה ברור ומוסכם על כולם, שמדובר על איסור דאורייתא, ולגבי תאמור ראינו שתי נקודות, את דברי הרמב״ם לגבי דמיון לעבודה זרה, וניסינו לעמוד על הקשר שבין זה ובין דבריהם של בעלי הקבלה והחסידות. כך או כך, נעבור כעת לעסוק בפרטי האיסור הזה, בהגדרותיו, ובשאלות ההלכתיות שבדרך כלל מתעוררות סביבו. למעשה בעצם עובדות שתי שאלות לפנינו. אנחנו אומרים שהאיסור הוא איסור להקיף פאת הראש. ואם כן, באופן טבעי עלינו לשאול שתי שאלות. ראשית, מהי פאת הראש? היכן בדיוק היא ממוקמת ואת מה בדיוק אסור להקיף? זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, מהי להקיף? מה נקרא, מה בדיוק אסור לעשות שם באותו מקום של פאת הראש? האם אסור אפילו לקצר את השערות? האם אסור לגלח אותם כליל? האם דווקא בתער? כלומר, אנחנו צריכים להבין מהי פאת הראש ומה בדיוק נאסר לעשות בה. לגבי השאלה הראשונה, נפתח בשאלה הראשונה, מהי בדיוק פאת הראש, היכן היא ממוקמת, ומה בדיוק נאסר לעשות. הנקודה הראשונה שאליה צריך להתייחס בהקשר הזה, היא מחלוקת תנאים שנזכרת בכמה מקומות בש"ס, בעיקר בשתי סוגיות, ביבמות בדף ה', והסוגיה השנייה נלמדה לא כל כך מזמן בדף יומי, בסוף מסכת נזיר, בדפים נ"ז ונ"ח, ושם מצאנו מחלוקת תנאים והמוראים בשאלה, האם הקפת כל הראש שמה הקפה? על פי פשוטו של מקרא, הקפת הראש משמעותה לקצץ את השיער שמעל האוזניים, מן המצח לעבר האוזניים והולך סובב סביב הראש, כך שכל החלק התחתון של הראש מגולח, ובחלקו העליון בקודקוד נשארות שיערות. זה פשוטם של דברים, זה איסור הקפת הראש, וכאמור זו כנראה הייתה תספורת המקובלת של עובדי עבודה זרה. אם כן, החלקו תנאים, מה דינו של מקיף את כל הראש? מה דינו של מי שמה שקוראים בלשוננו עושה קרחת? הוא לא מקיף את הפאות כדי להשאיר שיער באמצע, שזאת תספורת עובדי עבודה זרה, אלא מגלח את כל שיערות ראשו. האם בדבר הזה, האם בקרחת שכזאת יש בעיה, כן או לא? וכאמור, נחלקו בכך תנאים, המוראים. בסוגיית הגמרא אין הכרעה חד משמעית בנקודה הזאת, אבל הרמב״ם ובעקבותיו כל שאר הראשונים והפוסקים, באמת נקטו שההלכה למעשה יש איסור גם בהקפת כל הראש. כלומר, לדעת הרמב״ם, יש איסור לעשות קרחת גמורה, היות שהיא כוללת גם את הקפת כל פאות הראש, וכך בעקבותיו פוסק גם השולחן ערוך, כאמור יורד דעה סימן קוף פי א', זה הסימן שבו אנחנו עוסקים היום, כך כותב השולחן ערוך, בין שגילח הפאות לבד, בין שגילח כל הראש עם הפאות, חייב. ולכן, כאמור, על פי ההלכה, אסור לאדם לעשות קרחת, וכאמור, כנראה יש בכך אפילו איסור תורה. נחזור לרגע אחד אחורה ולקושיית הטור על הרמב״ם לגבי טעם הדקרה. באמת, העובדה שהרמב״ם כאן דורש טעם הדקרה ואומר, הסיבה שאסור להקיף את הראש היא כדי לא להידמות לעובדי עבודה זרה, הביאה כבר אותו, כבר את הרמב״ם עצמו, לספק בנושא הזה. הרמב״ם בספר המצוות, מצווה בעילות תעשה מ"ג, שהזכרנו מקודם, מסביר שמטרת האיסור היא כדי שלא נדמה לעבודה זרה, ואז מוסיף וכותב כך, ולכן הוצרכו שיבארו במסכת יבמות ואמרו, הקפת כל הראש מה הקפה? כדי שלא תאמר כי תחליט מה שישמר הוא גילוח הצדעים, ואני עכשיו עשה כמו שעשו כומרי עבודה זרה, אמנם כשיגלח הכל אין בזה דמיון בהם, הנה הודיענו שאינו מותר לגלח הצדעים בשום פנים, לא בייחוד ולא עם הראש. כלומר, הרמב״ם כאן כנראה נשמר מקושיית הטור של טעם הדקרה. מה אומר הרמב״ם? אני חושב שטעם הדקרה הוא כדי שלא נדמות לעובדי עבודה זרה. אבל גם מי שעושה קרחת ולכאורה בזה לא נדמה לעובדי עבודה זרה, כי הוא לא השאיר קצת שיער במרכז הראש, גם זה אסור. איסור הקפת הראש הוא איסור עצמאי. אני הסברתי שהתורה מראש אסרה הקפת הראש משום עבודה זרה, אומר הרמב״ם, אבל האיסור הזה בהחלט עומד בפני עצמו, וכאמור נראה שהרמב״ם כאן נשמר כדי לא לדרוך במרכאות על המוקש הזה של טעם הדקרה, והשאלה האם הטעם הדקרה משפיע על גוף ההלכות. אז זו אם כן שאלה אחת, פאות הראש כאמור נמצאות בצידיו של הראש, אבל האם מותר להקיף את כל הראש? מחלוקת בין התנאים והמוראים, ולהלכה למעשה אסור להקיף את כל הראש. ובכן, אסור לעשות קרחת גמורה. ומה הן אותן פאות? עד איכן בדיוק מותר או אסור להסתפר? השאלה הזאת נידונת בסוגיה במסכת מכות, בדפים כף וכף א', בברייתא שם, בדף כף א', נאמר שהפאה היא מקום החיבור. פאה בעברית היא צד, קצה, ואם כן הקצה, הכוונה קצה הראש במקום שבו מתחבר לפנים. כך נאמר בברייתא בדף כף א', תנו רבנן, פאת ראשו, סוף ראשו. וזהו סוף ראשו, זה המשווה צדעיו לאחורי אוזנו ולפדחתו. הפדחת, פירושו של דבר המצח, המצח כמובן נקי משערות, והנה באדם הוא ממשיך את אותו ניקיון השערות במצח, הוא מגלח לאחור לכיוון האוזניים ומקיף את כל הראש, כך שהשיער על הקודקוד נשאר, ואת כל השאר הוא חותך, ואם כן, הברייתא הזאת מזכירה בפירוש שהפאה נמצאת פחות או יותר סביב האוזניים, אבל יותר מזה אינה מפרטת. הגמרא עצמה מרגישה בחסרון הפירוט, ולכן מוסיפה שם בדף כ"א עמוד ב' מחווי רב ששת בין פרקי רישא. טוב, אנחנו במפגש המיוחד ביני ובין המאזינים, אנחנו לא נפגשים פנים אל פנים, רב ששת הייתה לו הפריבילגיה למחווי, כלומר רב ששת פשוט נעמד בשיעור, שם את אצבעו ליד האוזן ואמר כאן, עד כאן מותר לשים את הפאה. טוב, אז אנחנו לא נפגשים פנים אל פנים, ובכל זאת הדברים די ברורים, בין פרקי רישא, מסביר שם רשי, מקום הפרקים שמתחברים שם פרקי העצמות והיינו בצדעים. כידוע, ליד האוזן, פחות או יותר באמצע האוזן, נמצאת העצם של הלחי, שיורדת לכיוון הלסת, אומר רשי, זו כוונתו של רב ששת, עד שם מגיעה הפאה. אם כן, פאות הראש הן מאזור המצח, מעל האוזניים, ועד לאותה עצם שליד האוזן. והנה, הרמב״ם שם בהלכות עבודה זרה בפרק י"ב, הביא פסיקה נוספת שיצרה ספקות מרובים. כותב הרמב״ם, ופאה זו שמניחים בצדעים לא נתנו בו חכמים שיעור, ושמענו מזקנינו, שאינו מניח פחות מ-40 שערות. מה הן 40 שערות? איך בדיוק מודדים אותם? האם 40 שערות לאורך או לרוחב? סתם הרמב״ם ולא פרש, אלא רק אמר, שמענו מזקנינו 40 שערות. כבר ראשונים, כמו הסמג, תמהו על הפסיקה הזאת של הרמב״ם, מאיפה הוא הביא 40 שערות, הרי לכאורה מי שמקצץ אפילו שתי שערות מפאותיו, עובר על הלב. והסבך בנושא הזה מתעצם, לאור העובדה שהגרסה בטור היא לא 40 שערות, אלא 4 שערות. טוב, הפער בין 4 שערות ובין 40 שערות הוא כמובן פער גדול, וכאמור הדבר הזה יצר סבך גדול. סבך שכמובן עולה טעויות. הזכרנו מקודם בתחילת הדברים את תשובתו של התשבץ. התשבץ שנולד בספרד באמצע המאה ה-14, נאלץ להגר לצפון אפריקה, לאלג'יר, ושם שימש שנים רבות ברבנות. מעיד שבזמנו רבים נתלים בספק הזה סביב פסיקה זאת של הרמב״ם, וממילא משאירים איזשהו פס דקיק 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 של פאה ליד האוזן, ואת כל השאר מגלחים. ואומרים שיש שם 40 שערות, ויוצאים מדי חובת הרמב״ם. והתשבץ מתנגד בתוקף למנהג הזה, והוא מעיד בסוף התשובה שזכה והחזיר את כל אותם אנשים סוררים אל דרך הישר, ואמר להם, אנחנו לא סופרים שערות לכאן או לשם, אסור לקצץ את פאות הראש, נקודה. ובאמת, מכוח הספקות הרבים וחוסר הבהירות סביב אותו עניין של 40 שערות, כותב מרן הבית יוסף, שם ביורה דעה בסימן קוף פי א' בבית יוסף, ונראה, דחיוון דספקה דאורייתא היא, יש להיזהר מלגלח הצדעים מכנגד שיער שבפדחתו, ועד למטה מן האוזן, מקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם, ועל רוחב מקום זה לא תיגע יד. הביטוי לא תיגע בו יד, שמופיע כאן בבית יוסף, הועתק גם בשולחן ערוך, ולכן אומר בבית יוסף, הספקות בנושא הזה כל כך מרובים, ולכן לא נוגעים בפאות מקו המצח, ולמטה, אומר הבית יוסף, אני מקריא שוב, עד למטה מן האוזן, מקום שהלחי התחתון יוצא. האזהרה החמורה הזאת שלא תיגע בו יד, בצירוף טעמי הסוד והחסידות שהזכרנו מקודם, עד כמה יש חשיבות גדולה בזקן ובפאות, הובילה לזה שרבים משלומי אמוני ישראל, בעיקר בנדות החסידים, הקפידו לגדל פאות ראש ארוכות במיוחד, ולקיים הלכה למעשה את הקביעה הזאת של השולחן ערוך שלא תיגע בו יד. כמו שראינו, השולחן ערוך כותב, ועד למטה מן האוזן, מקום שהלחי התחתון יוצא. בפשטות, מקום שהלחי התחתון יוצא, היינו אותה עצם שהוזכרה מקודם בגמרא, שהזכרנו גם את דברי רש"י, עד שם מגיעה הפאה. ובכל זאת משתמש הבית יוסף בביטוי למטה מן האוזן. אצל רוב בני האדם, העצם הזאת לא נמצאת למטה, לא נמצאת מתחת לאוזן, אלא בגובה האוזן. ובאמת, היום בפועל ישנם שני מנהגים מרכזיים, מנהג אחד שהוא עיקר ההלכה, שאומר עד העצם. הפאה צריכה להיות מפחות או יותר גובה המצח ועד לעצם. עד לשם אסור להשחית את הפאה. אבל יש שחששו לאותה אמירה של הבית יוסף שלמטה מן האוזן, ונהגו שהפאה לא תעצור בעצם של יד האוזן, אלא תמשיך ותרד עד לסוף תנוך האוזן, וכזכור, כך נהג מורנו הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה. אז אלה כאמור שני המנהגים המרכזיים בנושא הזה, האם עד לעצם או עד לסוף האוזן, שיש כאלה שיחמירו כך. כאמור, הפאה מתחילה פחות או יותר בגובה המצח. ויש עוד פרטים נוספים במיקום המדויק של הפאה מאחורי האוזן. ומי שרוצה לראות כאן בספרייה שלנו בישיבה בהר עציון, יש ספר שלם ששמו פאת זקניך, ספר שיצא לירושלים משנת תשס"ח, כולו מלא בציורים, איורים וסרטוטים, שם אפשר לבחון ממש ברמה של זוויות מדויקות ומדוקדקות, היכן בדיוק מתחילה הפאה והיכן היא מסתיים. עד כאן כאמור לגבי השאלה הראשונה, מהי בעצם הפאה שעליה אנחנו מדברים. ומכאן לשאלה השנייה, לאחר שהגדרנו מהי הפאה, אנחנו צריכים להחליט מה בדיוק אסור לעשות. לא תקיפו פאת ראשכם, מהי בעצם הקפה. כפי שראינו מקודם, בתורה בפרשת קדושים, איסור הקפת הראש נזכר בצוותא בנשימה אחת בפסוק אחד, יחד עם איסור השחטת הזקן. וביחס לאיסור השחטת הזקן, שעליו נדבר בעזרת השם בשיעור הבא, ביחס לאיסור הזה של השחטת הזקן יש שתי הלכות מוסכמות. הלכה אחת, התורה כותבת בפירוש, לא תשחית את פאת זקניך. ואמרו חז"ל, מהי השחטה? בתער. דווקא גילוח הזקן בתער נאסר. גילוח הזקן בדרכים אחרות, ככל הנראה מותר. זו נקודה אחת. ונקודה שנייה, השחטה היא דווקא כאשר עוקרים לחלוטין את השערה. אם אדם מספר את זקנו, אבל משאיר כל שערה כך שניתן לחוף ראשה לעיקרה, כלומר שהשערה מספיק ארוכה כדי שאפשר יהיה לאחוז אותה ביד וטיפה לכופף אותה, כבר לא עבר על האיסור. אז השיעור המקובל של החוף ראשו לעיקרו, פלוס מינוס חצי סנטימטר, קצת יותר, קצת פחות. על כל פנים אלה שתי הלכות מוסכמות לגבי השחטת הזקן. א', דווקא השחטה בתער, וב', דווקא אם לא משאירים אפילו קצת שערה כדי שניתן יהיה לחוף את ראשה לעיקרה. האם גם איסור הקפת פאת הראש קשור לנקודה הזאת? ביחס לגילוח הזקן, התורה מצווה לא תשחיתו. ועל פי מסורת חז"ל כאמור, השחטה היא רק בתער. אך על פאות הראש התורה לא אומרת לא תשחית פאת ראשך, התורה אומרת לא תקיף פאת ראשך. לשון הקפה ולא לשון השחטה. ואם נוסיף ונאמר על פי הטעם הדקרה שראינו מקודם, האיסור הוא להידמות לעובדי כוכבים. מה זה משנה איך נעלמו לך השערות? סוף סוף האיסור הוא להידמות לעובדי כוכבים. ובאמת הראש במסכת מכות כותב בפירוש, הפאות זקן, אבל הפאות ראש לא באינן תער, וכן משמע בגמרא. דלא פרש בו גילוח של השחטה כמו בזקן, אלא בהשוואה כל דהו משמע דחייו. אומר הראש, השחטת הזקן היא דווקא בתער, הקפת הראש בכל דהו. כל דרך שבה תמצא להקיף את פאות ראשך, גם היא כלולה באיסור, כך כותב הראש. אלא שכבר התוספות במסכת נזיר בדף מ"א, וגם הראש בתוך דבריו שם, עומדים על זה שהשאלה הזאת, האם הקפת הראש היא דווקא בהשחטה, בתער, או גם בדרכים אחרות, למעשה שנויה במחלוקת, ויש סתירה בדבר כבר בתוך דברי חז"ל. מצד אחד, בפסיקתא בפרשת מצורע למדנו, ולפי שיש בראש מה שאין בזקן, ובזקן מה שאין בראש, שהראש אסור במספריים כבתער. נאמר בפסיקתא בפירוש, הקפת הראש באמת לא אסורה רק בתער, אלא גם במספריים, גם בדרכים אחרות. כך מצד אחד בפסיקתא. מאידך גיסא, בתוספתא במסכת מכות, בפרק ד' נאמר, ואינו חייב עד שיקיפנו בתער. כלומר, מפורש בתוספתא, שכמו שאיסור השחטת הזקן הוא דווקא בתער, ככה גם הקפת הראש דווקא בתער. טוב, אז לכאורה סתירה חזיתית בין הפסיקתא לבין התוספתא. אז כאמור, התוספות והראש עומדים על הסתירה, ומציעים ליישב, והד התניא בתוספתא, היינו כעין תער, ואפילו במספריים. כלומר, הולכים אחרי פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא אומר, השחטה בזקן, אבל בפאות הראש הקפה כל דהו, ולכן מה שאמרה התוספתא במכות, שהאיסור הוא דווקא בתער, הכוונה מספריים כעין תער. אז בשיעור הבא עוד נדבר יותר על מה הם בדיוק מספריים כעין תער, ומה המעמד של מכונות התספורת ומכונות הגילוח למיניהן, אבל על כל פנים, התוספות והראש נוטים לומר שמעיקר הדבר, בפאת הראש האיסור הוא לא על השחטה, וממילא לאו דווקא בתער. והנה לעומת התוספות והראש, הרמב״ם בהלכות עבודה זרה שם, פוסק כפשטות דברי התוספתא. הרמב״ם כותב, מותר ללקט הפאות במספריים, לא נאסר, אלא השחטה בתער. מפורש ברמב״ם שכדרך שהזקן הוא דווקא בתער, כך גם פאות הראש, האיסור להשחית אותה, האיסור להקיף אותן, הוא דווקא בתער, והכסף מי ששם מסביר שלדעת הרמב״ם, כך משתמע גם מן המשנה במסכת מכות בדף כף. השולחן ערוך, יורד דעה, קפ"א סעיף ג', מביא את המחלוקת, וגם כאן פוסק להחמיר. כותב השולחן ערוך, אינו חייב אלא בתער, ויש אוסרים במספריים כעין תער, ויש לחוש לדבריהם. אמנם השולחן ערוך לא מחמיר כאן כמו שאמר מקודם, והפריז ואמר לא תיגע בו יד, ובכל זאת נראה שהשולחן ערוך מחמיר, ואומר, יש לחוש לדברי התוספות והראש, ולאסור לא רק את הקפת פאת הראש בתער, אלא בכל צורה שהיא. ואומנם, כמו שראינו מקודם, בעקבות דברי השולחן ערוך, שאמר לא תיגע בו יד, התפתח אותו מנהג, געת בכלל בפאות ולא לקצץ אותן בכלל, הנה גם כאן, סביב הפסיקה הזאת, מצאנו דיון מאוד מעניין, בהתכתבות שבין שניים מגדולי רבותינו האחרונים, החתן וחתנו, רבי עקיבא איגר, וחתנו החתם סופר. החתם סופר היה נשוי לביתו של רבי עקיבא איגר, והנה, רב עקיבא איגר שולח שאלה לחתם סופר, ואומר לו, האם, אם באמת פוסק השולחן ערוך, שראוי לחוש לדעת התוספות והראש, ולא לקצץ את הפאות הראש אפילו בכל צורה שהיא, איך יכול להיות שאנשים מקלים להסתרק? הרי כאשר אדם מסתרק, מסרק את כל שערות ראשו, וממילא מסרק גם את פאותיו, אנחנו יודעים שאסור להסתרק בשבת, כי יש חשש שהדבר הזה ישיר שערות. אם כן אומר רבי עקיבא איגר, איך מותר להסתרק בפאות? הרי יש חשש שיתלשו שערות, וממילא השולחן ערוך פסק להחמיר, שכל תלישה של שערות בכל דרך שהיא אסורה. כך שאל רבי עקיבא איגר את החתם סופר. הוא משיב לו החתם סופר שתי תשובות בדבר. ראשית, מזכיר אותם את כל אותו פולמוס שראינו מקודם, דברי הרמב״ם והסמג, עניין ה-40 שערות. הוא אומר, אם אדם מסתרק, נתלשת לו שערה אחת או שתיים, וודאי לא תלה, וודאי ישאיר 40 שערות כדעת הרמב״ם. ומעבר לזה אומר החתם סופר, גם לפי התוספות והראש המחמירים, כל מה שנאסר הוא אך ורק מספריים כעין תער. משהו שדומה לתער. אדם שמסרק את פאותיו, זה ודאי לא דומה לתער בשום צורה שהיא, וממילא במצב כזה אין סיבה להחמיר. כך משיב החתם סופר, ומוסיף שרבו הגדול, הרב נתן אדלר, הרב נתן אדלר היה גם אחד מגדולי הדור בנגלה, היה גם מקובל ומגדולי הדור בנסתיו, הוא היה רבו של החתם סופר, ומעיד החתם סופר, אני ראיתי את מורי ורבי הרב נתן אדלר, מסרק את פאותיו, ועל כורח שהדבר הזה אין בו חשש, כל זה כמובן נוסף לדבר שלא מתכוון וכולי וכולי. סוף דבר, מצאנו שתי שאלות עקרוניות. שאלה אחת, הקפת כל הראש. האם האיסור הוא דווקא בפאה, כאשר משאירים שערות מלמעלה, או שהאיסור בהקפת כל הראש. ושם ראינו פסיקה חד משמעית ברמב"ם, משולחן ערוך, בכל הפוסקים, אסור להקיף כל הראש. מצד שני, אנחנו רואים שהאיסור הוא לאו דווקא בתער, אלא בכל מספריים כעין תער. ובכן, שאלה שאנחנו רואים במקומותינו כל הזמן, האם מותר לאדם לעשות קרחת? האם על פי ההלכה יש איזושהי בעיה בכך שאדם מגלח את כל שערות ראשו? אם הוא עושה את זה בתער, זה ודאי איסור דאורייתא גמור. כפי שפסק הרמב״ם, הקפת כל הראש מההקפה, ואם עושים את זה בתער, זה אסור. אבל נניח שהוא לא עושה את זה בתער. יהודים שומרי מצוות בדרך כלל לא משתמשים בתער, לא מחזיקים את המוצר הזה בכלל. הוא לא משתמש בתער. איך הוא עושה את זה עם מכונת תספורת? אבל עדיין נפסק להלכה בשולחן ערוך שיש לחוש לדעת התוספות והראש, ולומר שלא לגלח את כל שערות הראש אפילו במספריים כאין תער. כלומר, הדרך היחידה להתיר היא אם לומר שמכונות התספורת למיניהן, לא רק שהן לא אסורות באיסור תער, אלא שאין בהן אפילו מספריים כאין תער. כדי להשיב על השאלה הזאת לא נוכל לעשות את זה עכשיו, בעזרת השם נדבר על כך בפעם הבאה סביב איסור גילוח, מה בדיוק המעמד של מכונות הגילוח למיניהן, אבל כן רציתי לעורר על הנקודה הזאת שהתספורת הזאת שיכולה להיות מקובלת בחלק מן המקומות, תספורת ממש של קרחת גמורה, רחוקה מלהיות פשוטה ורחוקה מלהיות מוסכמת. ובכן, עסקנו היום באיסור הזה של הקפת פאות הראש. יש נושא אחד גדול ומעניין בסוגיה, אבל להיות שהוא פחות נוגע הלכה למעשה, לא נכנסנו אליו בכלל, וזה כל עניין מקיף וניקף. הגמרא שם במסכת מכות, וגם הגמרא במסכת נזיר, מפלפלות בשאלה הזאת, על מי בדיוק האיסור? האם האיסור הוא על זה שמקצץ את הפאות, זה שבפועל שולח יד ומקצץ פאות, או האיסור הוא על הניקף? כאשר אדם אחד מקצץ את פאותיו של חברו, מי עבר על איסור? המספר או המסתפר? כך שואלת הגמרא שם, וכאמור יש בזה דיון שלם. הדבר הזה עוד יותר מורכב, משום שהמשנה בקידושין בדף כ"ט, שעוסקת במצוות עשה שהזמן גרמה, קובעת שלעניין לאווים, לעניין איסורים, אישה שווה לאיש לכל לאווים שבתורה, חוץ מכמה איסורים ספציפיים, ואחד מהם הוא הקפת הראש. כלומר, איסור הקפת הראש לא נאסר באישה. לאישה מותר לעשות איזה תספורת שהיא רוצה, כולל תספורת שיש בה הקפת הראש. ובכן, היות שלאישה אין איסור, מה הדין אם אישה מספרת גבר? האם האיסור על המקיף, והאישה בכלל לא בת חיובה, או האיסור על הניקף? טוב, כאמור, כל זה סוגיה מאוד מאוד גדולה, יש סוגיית מקיף וניקף גם בבבא בתרא, לגבי לוחות שכנים, אבל כאן אנחנו מדברים על מקיף וניקף, בהקשר הזה של המספר והמסתפר, כאמור, שאלה מעניינת, יש לדון בו בהזדמנות, אבל לעניות דעתי איננה מעיקר הסוגיה, ואנחנו היום התמקדנו בלב האיסור הזה של הקפת הראש, א' בטעמו, ב' בשאלה היכן בדיוק ממוקמת הפאה, וג' בהגדרה מהו בדיוק איסור הקפה.